מטאוורס עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 342 של מטאוורס עם פלטפורמה. התאריך היום 28 למאי 2018, ואנחנו באולפן שלנו בפרדס חנה כרכור. היי אורי.
אהלן אהלן.
היי איתן.
אהלן, שלום.
שלום שלום. היום אנחנו מארחים את איתן מחברת אופטיבס, יזם ו-CTO בחברה. אופטיבס, מיד איתן יספר לנו בפירוט, עוסקת בבעיות אלגוריתמיות מעניינות ובסקייל גבוה, ובעצם נדבר איתו על הדברים האלה. אז לפני שנדבר על החברה, איתן, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
אוקיי, אהלן, אז אני איתן, אבא של ליאור ויובל ונשוי לנועה. אני בעצם מתעסק במחשבים מגיל מאוד 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 צעיר. היה לי קומודור 64, ואפשר להגיד שבערך מגיל 6 התחלתי לי את העניין בתכנות. התחיל מלעשות פאקמן ודברים כאלה. ובעצם כבר אז די הבנתי שזה התחום שאני הולך אליו. כאשר בעצם אני למדתי, יש לי תואר שני, מתמטיקה, מדעי המחשב, הרבה מאוד הבנה במערכות מבוזרות, קונקרנסי, פרליזם, גם תיאורטי, נכונות וגם פרקטיקה, איך לבצע את הדברים האלה. כאשר בעצם במסלול הקריירה שלי עבדתי גם בחברות שמאוד מתעסקות בתחום הזה.
אוקיי, אז זהו, אז כבר ענית על השאלה הראשונה של מה היה המעבד הראשון שסבל את נחת זרועך, וכאמור זה היה קומודור. מעולה, ואנחנו היום בעצם באנו לדבר על חברה שאתה אחד היזמים שלה, שנקראת אופטיבס. אז למי שעוד לא ניחש לפי השם, ספר מה אתם עושים.
תחנה סופית, כולם לרדת, תלמייתי כזה.
כן, בעצם זה יפה שאתה אומר, זה בעצם תחום יחסית, התחום הזה של מס טרנזיט, מה שנקרא הסעת ההמונים, תחום שאנחנו בעצם מתמקדים בו ומתעסקים בו, תחום שהוא היום מאוד מיושן, מאוד מתעסק במערכות לגאסי, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים דאטה של עיר שלמה, למשל בוא ניקח את לס וגאס כדוגמה, כי זה עיר שאנחנו מפעילים בת התחבורה הציבורית, או מנהלים.
זה לא רחוב אחד? לס וגאס?
לא, זה לא. יש שם כמה מאות, מאות של רכבים שמסיעים את ההמונים, כאשר בעצם אנחנו מקבלים את הדאטה של כל התחבורה בעיר הזאת, הביקושים, הצורך בנסיעות, המרחקים, כל מה שצריך כדי לתכנן את התחבורה, ובעצם בונים תוכנית עבודה, תוכנית פעולה, שקובעת לכל רכב וכל נהג, מה הולך לעשות בכל דקה של היום, על מנת לעמוד בביקוש הזה, בהסעה של האנשים. אז תחשבו על אוסף של אלפי או עשרות אלפי נסיעות שצריך לבצע ביום, כשיש לך אלפי ואלפי רכבים ואלפי נהגים, ואיך בעצם אני הולך לבצע כל משימה בדקה שהיא צריכה לקרות, ובעצם עם תחת אילוצים והרבה מאוד חוקים מורכבים שקשורים סביב זה, למשל רכב חשמלי מוגבל במרחק מסוים שיכול לנסוע, ואז הוא צריך להיטען, איפה הוא ייטען, איפה הוא יחנה. נהגים כמובן יש להם הרבה חוקים של מנוחה, ונהג שמתחיל את היום שלו צריך לסיים את היום שלו באותו מקום. יש אוסף מאוד 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 גדול של אילוצים ומורכבות שנכנסת בבנייה של הרשת הזאת של הטכנולוגית, ואנחנו בעצם מתכננים ממש את כל האופרציה.
אוקיי, אז למעשה הלקוחות שלכם הם חברות האוטובוסים בישראל, אני אנחש, אגד, דן וכדומה, לא יודע אם הם ספציפית, אבל חברות דומות להן, אמרת בלס וגאס וכו'.
זה רק אוטובוסים או?
אז בעצם הלקוחות שלנו הם חברות של מס טרנזיט, זה לאו דווקא אוטובוסים, זה בעצם כלים גדולים, זה יכול להיות אוטובוסים, אוניבוסים, זה גם יכול להיות טרמים או רכבות קלות. לצורך העניין, השתמשו במערכת שלנו לתכנן את הרכבת הקלה שבונים עכשיו מבחינת האופרציה שלה בתל אביב. אנחנו פועלים בעצם בישראל, כמעט כל השוק בישראל עובד איתנו, ואנחנו בארצות הברית עובדים עם החברות הכי גדולות שם שפועלו בארצות הברית.
אמרת רכבת קלה, במה זה שונה מהסאבווי בניו יורק?
זה לא מאוד שונה.
סקייל, אבל הבעיה היא אותה רמה של בעיה?
זה בעיה דומה, השוני בין רכבות לאוטובוס, שמרחב החופש שלך יותר קטן, כלומר, רכב שהוא נעל כביש יכול להחליט בכל נקודת זמן, לנוע, להחליף את המסלול שלו וללכת למקום אחר, מה שקוראים לזה נסיעה ריקה או deadhead באנגלית, זה בעצם אומר שאני סיימתי נסיעה בנקודה מסוימת, אני לאו דווקא צריך להתחיל את הנסיעה הבאה שלי מהנקודה הזאת, אני יכול לנסוע למקום אחר ולבצע להתחיל את הנסיעה הבאה שלי רכבת, והם די מוגבלים בפיזיקליות של המסילות.
אז בעצם האינפוט שלך לבעיה זה איזשהו סט של דרישות, ומגבלות וחוקים ורגולציות וכולי, ומה שנעלם בעיניי הוא בעצם מה עם דרישות הלקוח, זאת אומרת איך יודעים כמה, שמתכננים למשל רכבת קלה בתל אביב שעדיין לא קיימת, איך יודעים כמה נוסעים יהיו בכל תחנה באיזה שעות מהיום, זאת אומרת איך...
אני חושב שזה אולי דוגמה פחות קלאסית קצת יותר מקרה קצה, אנחנו באמת הדוגמאות היותר קלאסיות, זה הרכבים שהם סביב האוטובוסים, שהם נעים על כבישים, בעצם התהליך הזה הוא שרשרת מאוד ארוכה של תהליכים, ואנחנו מתחברים בשלב מסוים בתהליך, וגם בעוד כל מיני רובדים, אבל אפשר להגיד שברמה הבסיסית, האינפוט שלך הוא שהנסיעות הן דווקא כבר תוכננו, כלומר, אני יודע שאני צריך לבצע 25 אלף נסיעות היום, ואני יודע מאיפה הן מתחילות ואיפה הן מסיימות. מה שאני לא יודע, זה איך אני הולך לבצע את 25 אלף נסיעות, אלא אני לא הולך להחזיק 25 אלף רכבים, ובעצם כל רכב אני צריך לשבץ אותו לביצוע המשימות האלה, ובהינתן שעדיין הרכבים עוד לא אוטונומיים, וכנראה יהיה קצת יותר זמן שרכבים גדולים לפחות ייתנו להם אחריות אוטונומית, אתה גם צריך לשבץ את הנהגים שהולכים לבצע את המשימות האלה. עכשיו, כל השיבוץ הזה הוא תחת הרבה מאוד אילוצים והרבה מאוד מוגבלויות, שבעצם זה בעיה, היא בהגדרה הבעיה אין פי קשה. זה בעיה של לשבץ משימות ומשאבים לסקייל ענק של עשרות אלפי נסיעות ביום. זאת אומרת, שאם אני באמת אתן למחשב לפתור את הבעיה הזאת באופן נאיבי, היקום מתפוצץ כמה וכמה פעמים עד שהוא יסיים.
אוקיי, אז אני מנחש, ותכף גם נגיע לצד אלגוריתמי, יש פה הרבה מאוד אלגוריתמי קירוב וכל מיני אופטימיזציות שהן ככה פחות מהקלאסיקה ויותר מהפרקטיקה. ובואו רגע נחזור ככה קצת לשיעורים בתורת הגרפים. אז באמת, אתה אומר, הבעיה היא, יש לך כך וכך נסיעות, אתה יודע עבור כל נסיעת נקודת המוצע ונקודת הסיום, ואתה צריך לעשות אופטימיזציה אולי ל-deadheads האלה שהזכרת, אולי למספר הנהגים, אולי למספר כלי הרכב, להוריד אותם כמה שפחות, כדי שהעלות תהיה נמוכה. איזה אלגוריתמים האלה שלמדנו ככה בתואר הראשון, פחות או יותר באים לעזרתך?
אז האמת זה נקודה טובה, כי בעצם כל הפרויקט הזה התחיל כשעמוס ואני, שעמוס הוא השותף השני שלי, בעצם למדנו תואר ראשון למתמטיקה מדעי המחשב, ובעצם נחשפנו לעולם הבעיה הזאת, ובאמת אמרנו, אוקיי, אחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים להתעסק זה לקחת בעיות אמיתיות, ולהמיר אותם למודלים מתמטיים ובעיות שלמדנו, או שעוד לא למדנו וצריך לפתח וללמוד, לפתור מקוד קודים וקשתות, בעצם לקחת בעיה של תחבורה ובאמת לפתור, ואנחנו בעצם באנו לפתור בעיה שאיך בזמן אמת, בזמן מאוד מאוד קצר, אני יכול לקבוע את התוכנית הזאת, עכשיו לא רק לקבוע אותה מראש, אני גם איך אני משנה אותה בזמן אמת, על בסיס מה שקורה בשטח, ולכן עבדנו על אלגוריתמיקה מאוד מהירה, שבבסיס, ב-day one, אנחנו התמקדנו בבעיה מאוד מאוד מצומצמת מכל בעיה הזאת, שזה רק רכבים, תתעלם מהנהגים, ובאמת הפעלנו שיטות של תורת הגרפים, איך אתה ממדל את זה כגרף, בצורה מאוד פשטנית אפשר להסתכל על כל נסיעה כאיזשהו קודקוד בגרף, וקשת בין שתי נסיעות אומר שרכב מסוגל לבצע את הנסיעה הזאת, ולאחר מכן את הנסיעה הבאה, זה בעצם קשתות מכוונות, ובעצם יש לנו גרף כזה של מיליוני קשתות ועל עשרות אלפי נסיעות, מה שנקרא.
אוקיי, אז למעשה כדי לבנות את הגרף הזה, אתה מקבל א' את האינפוט שלך שאותו הזכרנו מקודם, שזה המסלולים והשעות שאותן צריך לבצע, ואז איזשהו מיון טופולוגי שאומר, אם נסיעה אחת מסתיימת לפני נסיעה השנייה, והמרחק ביניהם הוא מספיק קצר, סימן שניתן לבצע את נסיעה א' לפני נסיעה ב'.
נכון, בגדול כן. לא באמת צריך לעשות מיון טופולוגי, אבל זה נכון. זה גרף שהוא חסר מעגלים, דג. ובעצם בגרף כזה, אם אתה אומר, אוקיי, אני צריך לחסות את כל הנסיעות האלה בגרף באמצעות, בצורה הכי אפקטיבית שיש, אז אתה נכנס לתחומים שהם כבר לא בדיוק למדנו אותם בתואר ראשון, או לא יודע אם בכלל, אני לא גם בתואר שני לא למדתי אותם, אבל אני בעצם רוצה סוג של, נקרא לזה, לחסות במסילות. זאת אומרת שאני רוצה לחסות את כל הקודקודים בכמה שפחות מסילה. שמסילה זה רצף של קודקודים שמחובר, ובעצם אפשר לתרגם מסילה לרכב. אז אם לכאורה חיסיתי את זה במינימום מספר מסילות, אני מצליח לבצע את כל, את כל הנסיעות האלה במינימום מספר רכבים.
מסילה זה סידור עבודה של אותו רכב לאותו יום.
נכון, בדיוק. כאשר יש לך אינספור אפשרויות לחסות את זה במסילות, ואתה רוצה מתוך זה למצוא את הכיסוי הכי זול, כי החיבור בין כל שנסיעות גוזר איזושהי עלות, אני נוסע נסיעה ריקה, אני עומד במקום, צריך לשלם לנהג על הזמן הזה, אז אתה רוצה גם מינימום מסילות וגם מינימום נהגים. עכשיו זה כמובן הפשטה מאוד של הבעיה, וגם זה ככה איך שהתחלנו את זה, וחשבנו איך עושים אלגוריתם כזה של מינימום מסילות, והיינו שמחים שהיה לנו דאטה אמיתי, והרצנו, וזה נחמד, אבל אז אתה פוגש את המציאות. המציאות היא...
קוראים לה סדרן.
קוראים לה סדרן, אבל קוראים לה שהבעיה היא לא כזאת פשוטה. למשל, לא דיברנו על חניונים. רגע, יש חניון, אם יש ארבעה חניונים, איפה הרכב חונה? זה משליך על כל הבנייה של המסילה הזאת, כי אתה רוצה שהוא לא סתם יתחיל בנהריה ויסיים בירושלים את הנסיעה האחרונה שלו, עדיף שהוא ימצא נסיעה מירושלים שחוזרת לנהריה. אז יש לך קיבולת בחניון, ואז יש לך סוגי רכבים, ורכב פתאום לא יכול לנסוע כל היום כמה שבא לו, כי הוא צריך, אם הוא חשמלי, הוא צריך להיטען, אם יש לו סוגי בטריה מסוימת. זה מתחיל להיות הרבה יותר מורכב מפשוט בוא נשחק עם כמה אלגוריתמים בתורת הגרפים, זה נכנס למורכבות של שיטות חיפוש ושילוביות של הרבה מאוד דברים. אני יכול לזרוק מונחים מתמטיים, אבל זה קצת יפחיד חלק מהאנשים, אז אמנע מזאת.
אז רגע, יש לך, אתה אומר, התחלנו עם בעיה של רכבים, פישטנו אותה לצורך העניין, אני לא יודע אם זה הפשטה, אבל למסילות, ואז פגשנו את העולם האמיתי, אז רק הרמה הזאת נהייתה עוד הרבה יותר מסובכת, אם אנחנו מדברים על חניונים וטעינות וכל הדברים האלה. ואז בא הרובד הבא של נהגים?
נכון. אז בעצם, בהתחלה בעצם התחלנו באמת מ-MVP כזה, שני סטודנטים, עם באמת גישה נהדרת לחברה בארץ, ועשינו סוג של קונסול אפליקיישן, אנחנו מקבלים קובץ באקסל, מרצים את האלגוריתמיקה, פולטים, הסדרן שלהם מסתכל, נותן לנו הרבה הערות, ככה פיינטיונינג לסיפור הזה, אבל זה נחמד, זה הביא value, זה טוב למכרזים, שאתה רוצה לעשות כל מיני בדיקות, כמה יעלה לי להפעיל את המכרז, אבל כשאתה רוצה באמת להגיע לרמה של תפעולית בשטח, אתה מן הסתם לא יכול להתעלם, גם מכל המורכבות שדיברתי להם, וגם הנהגים, ובעצם הנהגים מכניסים רובד שהופך את הבעיה הזאת ל הרבה 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 יותר מורכבת, כי בעצם החוקים והאילוצים שיש על נהגים, ובכלל כמות האפשרויות שיש לי לחלק את הבעיה הזאת לנהגים, היא כל כך גדולה, שזה קצת דומה לתחום של נגיד שיבוץ כיתות, שיבוץ שיעורים לכיתות, בעיות של, בתחום של תכנון לינארי, רק בסקייל הרבה הרבה יותר גדול, ותחשוב שנהג בעצם יכול לבצע חתיכת עבודה מרכב מסוים, ואז לרדת מהרכב הזה, לקבל הפסקה ולעבור לרכב אחר. אוקיי, אז בעצם אני צריך לחלק את כל המסילות האלה שדיברנו עליהן, להרבה תתי מסילות ולחבר ביניהם, ולייצר מזה איזשהו סידור שהוא בעצם עבודה לרכבים. ושמה זה נכנסים לתחומים יותר של באמת אינטג'ר פרוגרמינג, בעצם לנסות לפתור את הבעיות באמצעות תכנון לינארי, אבל תכנון לינארי זה בעיה שאתה יכול לפתור בעיות באמצעות כל הסולברים שיש היום, כל מיני סיפלקס, גורוב וכאלה, בסקייל אולי של כמה אלפי משתנים או דברים כאלה, פה אנחנו מדברים על מיליארדי משתנים, בסופו של הסולר זה אקספוננציאלי, זה גם גדל לאינסוף, אז כל החוכמה פה היא אחד איך אני מצמצם את כל מרחב החיפוש שלי של הבעיה בצורה מאוד חכמה, ואיך אני מבזר את כל הבעיה הזאת על הרבה מאוד מחשבים, שזה בעצם הדבר שמאוד מייחד אותנו בתחום הזה, כי כמובן התחום הזה קיים הרבה שנים, ויש בו חברות שקיימות לגאסי, אז אחד מה שמייחדים אותנו זה היכולת שלנו לתת פתרון תוכנית לעיר שלמה, בסדרי גודל של שניות עד אולי דקות, בשונה מימים שזה קורה בפרק, פתרונות אחרים.
אז לפני זה למעשה, זה תמיד מתבצע בצורה עדנית, או שכן היו טכנולוגיות בתחום הזה?
אז אנחנו היו בטוחים שזה לא מתבצע בצורה עדנית, שזה נשלט על ידי הרבה דברים, ומאוד התפעלנו להתגלות לגלה שבערך 50%, אם לא יותר מהשוק, בסופו של דבר עושה את זה ידני, כי הפתרונות שקיימים או לא מתאימים, או מאוד מורכבים, ואנחנו מדברים על heavy IT investment והתקנות לוקליות, המוצר שלנו זה בכלל מוצר SaaS, כולו בראוזר, אין שום דבר on-premise, כל הכוחות שלנו חולקים את אותה הסביבה מאחורי הקלעים, וגם הזמן ריצה הזה של לתת פתרון, אתה לא יכול להשתמש במערכת הזאת בצורה יומיומית, אתה יכול להשתמש בה אולי, אוקיי, אני בונה תוכנית לשנה, אבל יש לי מחר משהו שמשתנה, יש איזה משחק שבגללו התחבורה משתנה, אני צריך לתת הרצות מהירות. באופן כלל אני רוצה לנסות 20, 30, 40, 50 תרחישים, תחת הרבה מאוד אילוצים ועדפות שונות, כדי לבחור את הדבר הכי טוב. אז אנחנו בעצם פיתחנו את הדרך לבזר את הבעיה הזאת על הרבה מאוד מחשבים, וגם אנחנו מפעילים שיטות מתמטיות של סקורים סביב column generation, שהן בעצם שיטות שיודעות לצמצם את המרחב חיפוש הזה בצורה מאוד יעילה, אבל גם שם אנחנו חורגים מאוד מהטקסטבוק, ומפתחים שם שיטות אחרות כדי להצליח לבזר את זה.
אוקיי, אז אני רוצה תכף שנחזור באמת לטכנולוגיה והאלגוריתמיקה, אבל לפני זה קצת אשלים את הסיפור של החברה. אז נכון היום כמה זמן החברה קיימת, כמה עובדים בה, איפה אתם נמצאים?
אוקיי, אז בעצם עמוס ואני עזבנו את המקומות העבודה שלנו במרץ 2014, הלכנו למרתף שלו בנתניה, והיינו שני אנשים, כאשר אנחנו day from day one סגרנו עסקה עם אגד, ובעצם היינו חברה עם שתי עובדים והכנסה מאוד משמעותית, ובעצם התחלנו בתהליך של גיוס כספים. כיום, דרך אגב, אנחנו מעל 50 אנשים, יושבים היום בתל אביב, עם backed by Pitango, ומי שעמד לפה, אז בעצם התפשטנו באופן גלובלי, אנחנו גם פעילים ארצות הברית, גם באנגליה, גם בסינגפור, גם בישראל, גם באוסטרליה, וגדלים וגדלים מאוד.
ואיך חוויית המכירה לאותן חברות עשה?
חוויה מאתגרת, מה שכן למדנו זה בסופו של דבר הפאונדר זה מלא שיודעים לעשות את העבודה הכי טוב בהקשר הזה, אפילו שאנחנו באים בלי הרקע של מכירות, אבל פשוט ההבנה העמוקה והידע שאתה מראה ללקוח שלך בפגישה, שכל שאלה שיש לו אתה יכול לתת תשובה אמיתית, ואתה מבין מה אתה יכול לעשות ומה אתה לא יכול לעשות, וגם לא להתבייש ולהגיד שיש דברים שאני לא יכול לעשות, כדי שזה לא ישדר לו תחושת אי אמינות, אז זה עובד מאוד טוב, אז אנחנו היינו הרבה מאוד מעורבים בזה, אבל כמובן עכשיו שגדלנו, הגידול שלנו היה בערך מ-15 אנשים למעל 50 בפחות משנה האחרונה, אז כמובן שיש הרבה כבר יותר סביב סייז, מרקטינג, אנשים מתפרקים לכל אחד בתפקיד שלו, אבל עדיין התהליך מכירתי הוא בעצם, מה שאנחנו בדרך כלל עושים, אנחנו עושים סוג של proof of value, אומרים, זה מאוד קל אצלנו להראות את הערך, על ידי זה שאני תביא לי את הדאטה שלך, תראה לי איך היום אתה עובד בשטח, בוא תגיד לי את החוקים שלך, אני נותן למערכת לעבוד, ואני מראה לו ממש בתוך המערכת שלי, איך העבודה שלו נראית, איך שלי נראית, ואני פשוט יכול לראות לשורה תחתונה, אתה חוסך $500,000 לשנה, כי זה מאוד מדיד, זאת אומרת, כמה שעות נהג אני צריך לשלם פה, כמה רכבים יש לי, כמה כל אחד נוסע, יש לי את כל הפרמטרים, והנתונים הם שלו, כלומר זה פיזבילי התוכנית, כי הנתונים הם אותם נתונים.
אבל זה באמת כל כך פשוט לקבל את הדאטה, זאת אומרת שאני מניח פורמטים שונים ומשונים, אם בכלל יש פורמטים, זה לא רק בדף ועיפרון.
נכון, אז באמת זה מאוד תלוי מאיפה זה מגיע, אם אנחנו מדברים על שוק של צפון אמריקאי, אז כבר אנחנו די מכירים את הפרוטוקולים שם, יש גם פרוטוקול של גוגל, GTFS, וכל דברים, אבל יש, לפעמים אתה מוצא את עצמך, שולחים לך PDF'ים, מאיזשהו מערכות, ויש לנו צוות ככה שמתקתק את זה מהר, זה יום יומיים, ממיר את זה ומכניס את הדאטה.
אתם קבלים גם דאטה של עומסים בביקוש, אני מדבר.
כן, אז בעצם מה שדיברנו עד עכשיו זה התחום של התכנון בהינתן איזשהו דאטה ידוע. בנוסף לזה מה שאנחנו עושים זה אנחנו מקבלים את הדאטה של הסיגנלים של ה-GPS לאורך תקופה מסוימת. אוקיי? אז אני יכול להסתכל על מה שקרה, כל הרכבים, איך הם התנהגו בשנה האחרונה למשל. ובעצם את זה, מזה אני יכול לגזור להבין הרבה תובנות שקורות בשטח, כדי להבין איך בסוף, מה התוכנית הייתה על הנייר, ומה התוכנית התנהגה בשטח, ומה הקורלציות בין הדברים. בעצם אחד המדדים הכי חשובים לחברות כאלה, זה מה שאתם קוראים זה on-time performance, שזה בעצם מה שאכפת לנו לנוסע, כמה התוכנית עומדת בזמן, וזה אחד הדברים שהם נמדדים עליו. אז כשאתה לוקח את כל המידע ההיסטורי הזה, אתה יכול באמת לזהות תבניות, שפה אנחנו מפעילים בעצם אלגוריתמים של machine learning, ש... אתה יכול להוציא כל מיני פיצ'רים מסוימים מנסיעה, למשל מה הקו, מה היום בשבוע, מה היה מזג האוויר, מה השעת נסיעה התחילה שלה, איזה נסיעות סביבה היו באותו זמן שהם אולי איחרו וכדומה, ובעצם מזה לבנות איזושהי פרדיקציה של איך הסידור שלי הולך להתנהג. אם אני משבץ את נסיעה של קו 2 ואחרי הנסיעה של קו 3 בשעה 8 עם מרווח של איזשהו 4 מרחב מרווח ביטחון של 4 דקות, אבל אני ראיתי מההיסטוריה שלי שקו 2 בשעות האלה הוא נוטה לאחר או יותר מזה, אם בדיוק הנהג הספציפי הזה נעשה את הנסיעה הזאת הוא קצת עובד יותר לאט מנהגים אחרים, אני יכול להבין שיש הסתברות לא קטנה שהנסיעה הבאה שלי תאחר, ואז זה דברים שהם צריכים לכבות את השריפות האלה בזמן אמת. בסוף הם נמדדים על הדברים האלה, ויש להם חדר בקר שאנחנו אולי כנוסעים חושבים שאם אוטובוס מאחר או מאחר ולאף אחד לא אכפת, הם נכנסים באלפי דולרים על כל איחור, והם ממש מזניקים רכבים, עושים רוטציות, משנים דברים, יש להם נהגים בכוננות, רכבים בכוננות, כדי לפתור את הבעיות האלה. אז אנחנו בעצם נותנים את היכולת להסתכל כבר ברמת הסידור, אפילו להכניס את זה לאופטימיזציה, לשיקולים, לא רק את העלות, אלא מה ה... predicted on-time performance שאני רוצה לקבל, וגם זה בסופו של דבר משוקלל בעלות, כי אם אני לא עומד ב-on-time performance, אני נכנס, אז אולי אני מוכן לספוג קצת כנס, כדי לא לעלות את העלות שלי בטירוף, אבל אני רוצה לשחק עם זה, וזה בעצם משהו מאוד מהפכני, שלא מתעסקים איתו בכלל, כל הנושא הזה של איך אני משפר את השירות ללקוח, על ידי machine learning של המידע ההיסטורי, קורלציה, אם היום יום גשום, בעצם הזמנים לא יהיו אותו דבר, בוא נפעיל תוכנית מגירה ב' כי היום הכל יתנהג אחרת.
כן, גם, גם הנושא של כמות הנושאים?
כן, אז יש ברכות של passenger counting, אז בעצם אנחנו לא מתעסקים באדרוד בכלל, אנחנו מקבלים את כל האינפוטים האלה ממקומות אחרים, אז גם הנושא של כמות נושאים מאוד משפיע. א', זה משפיע ברמה יותר בסיסית שאני יכול... זה פחות משהו ואילו שאנחנו נביא, כי זה יותר הפסנג'ר קאונטינג, יביא פשוט להגיד לך, הנסיעה הזאת היא כמה נושאים יש עליה או לא, אבל מה שכן אנחנו יודעים לעשות עם הדאטה זה שני דברים. יש מקומות בעולם, למשל באנגליה, שהתחבורה הציבורית היא מופרטת לגמרי, והרווח שלהם זה מכרטיסים, בכל שאר המקומות זה די מסובסד, הכרטיסים לא באמת מעניינים את המפעיל, ויש להם את היכולת להחליט, אוקיי, הנסיעה הזאת לא רווחית לי. עכשיו, מה זה לא רווחית? ברור שאם כמות שעות שאני משלם על נהג ולא עולה על זה מספיק נושאים, זה לא רווחי, אבל יש סיטואציה שבה הנסיעה אולי ברמה הבסיסית הזאת רווחית, אבל ברגע שאני צריך לשבץ אותה בסידור, אז זה לא מתחבר לי באיזשהו אופן קסמי, וזה יוצר לי כל מיני סייד אפקט שהעלות האקסטרה כדי לבצע את הנסיעה הזאת היא מאוד גבוהה. אז באמצעות הפסנג'ר קאונטינג, אני יכול לדעת מה הרווניו שלו מהנסיעה, וכשאנחנו מכסים את זה לאלגוריתם, אנחנו יכולים להגיד לו, "קשיב, את הנסיעה הזאת תבטל, אתה פשוט מפסיד עליה כסף." אבל גם בנושא של הזיהוי איחורים, אז אני יכול לזהות שאם יש הרבה נושאים על קו מסוים, אני פתאום רואה שזה גורם לו לנסוע יותר לאט, אז אני יכול גם להכניס את זה לתוכנית, כמו השיקולים של איזה נהג מבצע את הנסיעה הזאת. אני יודע שזאת נסיעה של הרבה נושאים, אני רואה שמלימוד היסטורי, כשיש הרבה נושאים על הקו הזה, זה גוזר פתאום 5% איחור, אז זה משפיע על ה-quality of service, לכן אני אדאג באופן דינמי לייצר יותר מרווח ביטחון בנסיעה הזאת ספציפית, או בנסיעות שהן דומות לנסיעה הזאת, כדי לשפר את האיכות שירות.
זאת שאלה לפני שאנחנו צוללים לטכנולוגיה. מה זה שונה מתכנון טיסות?
א', יש דמיון מאוד רב בתכנון טיסות. יש כמה הבדלים. תכנון טיסות זה סקייל הרבה יותר קטן. אנחנו אומרים על...
בייחוד אם מדברים על עיר אחת, כאילו תכנת טיסות בעיר, פשוט.
כן, אבל אם תחשוב, חברת תעופה היא בערך מבחינת סדר גודל של מפעיל אוטובוסים ונהגים, היא תהיה קטנה. יש עוד כמה דברים שבעצם בטיסות, הנושא שנקרא זה נסיעה ריקה, באוטובוס, אוקיי, טיסה 2 קילומטר, נסיעה ריקה, אז כך מכפלה דלק, שעות נהג, להטיס מטוס ריק לא יודע, מלונדון לברלין, זה לא נראה לי ידידותי באותה מידה, וגם התכנון שלך הוא כבר חוצה זמנים, כי טיסה יכולה לעבור לימים אחרים ולחזור, אבל יש דמיון מאוד רב, כי זה בסוף דבר, אתה מסיע אנשים ממקום למקום, הכלי הוא אחר, זה מטוס וזה, אבל כן, זה מאוד דומה.
רק לסגור את הסיפור של הכנסות, אז אמרת שהחברות נכנסות באלפי דולרים גם בישראל?
כן, אמנם לא בדולרים, הם עושים את זה בשקלים, אבל גם בישראל.
מי כונס אותם?
משרד התחבורה. בעצם משרד התחבורה בישראל, בסופו של דבר כל הסיגנלים של ה-GPS מגיעים לשרת של משרד התחבורה.
אז בוא נדבר רגע על GPS. אז בעצם יש, אני מנחש, ככה הסאבטקסט הוא שיש כאן חיישנים על האוטובוס, ויש גורמים שיכולים להתחבר אליהם, כמוכם, כמו משרד התחבורה. אז איך זה באמת עובד? אז איזה חיישנים יש? אז הבנתי GPS, איזשהו מונה של נוסעים. יש דברים נוספים?
ברכבים חשמליים יש לך דברים יותר, דברים כמו מצב בטריה, הפריקה שלה והטעינה, כי רכב דיזל יחסית הוא פרדיקטבילי, וזה בדרך כלל יספיק לך ליום שלם. רכב חשמלי הוא כבר מתחיל להיות מושפע מכל מיני דברים, מזג אוויר, אתה מפעיל מזגן, יש יותר נושאים, הוא כבד יותר, הצריכה מתחילה ככה לא להיות ברורה, אז זה גם משהו שמעניין ברמה הזאת. מעבר לזה, לא כל כך דברים שהם מעניינים את הרמה הזאת.
ויש אינטגרציה למערכות של עומס בכבישים, כמו Waze או דומיהם?
אז זה בעצם ברמה של הקורלציה בלימוד של המידע ההיסטורי, אתה לוקח גם את המידע של הטראפיק, את המידע של הוודר, כמו שאמרתי, מזג אוויר, ועושה את הקורלציה בכל הדברים האלה, כי גם אם הייתה תאונה באיזשהו מקום, אז מן הסתם לא בכך רוצה ללמוד על זה מידע מסוים, אבל זה דווקא משין לרנינג טוב בלנקות רעשים, אפילו בלי שאני אגיד לו מבחוץ שהייתה תאונה.
ומשתמשים בכם גם כדי להגיב בזמן אמת, נגיד אם איזה משוגע נוסע בניגוד לכיוון התנועה בכביש החוף, ועוצר את כל הכביש, אז
אקטואלי.
כן, קרה היום. אז גם במקרים כאלה משתמשים במערכת שלכם כדי לתכנן מחדש את אותו יום?
אז זה באמת התחום שעכשיו אנחנו יותר ויותר ככה נכנסים. עד עכשיו התעסקנו בדברים של התכנון, אמנם גם על בסיס מידע real time, אבל אין ספק שהדבר הבא שמעניין זה להגיד, אוקיי, איך אני בזמן אמת מגיב לדברים האלה, ובשביל זה אתה צריך כמה דברים. אחד, אלגוריתמים שרצים מאוד מהר, שזה יש לנו, ולכן אנחנו בכלל יכולים להיות במשחק הזה. והשני זה באמת את האינטגרציות האלה. מה שכן, אתה נכנס פה לעולם קצת של מורכבות, שהוא לפעמים הוא לא זהה בכל המקומות. למשל, ביקרתי בשתי ערים, ועיר אחת אמרה לי, הבעיה שלי זה שהקווים שלנו חוצים הרבה מסילות רכבת, וכל הזמן הרכבות עוצרות לנו על המסילות, וחוסמות את האוטובוסים, ואז אני צריך לעשות מעקפים. ועיר אחרת, אין לה את הבעיה הזאת. אז קצת מתחיל להיות טיפה יותר קשה לחשוב איך אתה באופן רובסטי פותר את כל בעיות העולם.
נראה לי שהעיר הזאת פשוט תוריד את האוטובוסים מתחת לאדמה, הרכבות יישארו למעלה.
זה אופציה, נראה לי אלם קצת קשה, אבל זה גם אחת האופציות.
טוב, אתם צריכים להתחיל לקנות דחפורים לחברה, לא רק מחשבים. אז בוא נדבר באמת ככה על הבעיות ההנדסיות. בעיות האלגוריתמיות נגענו בהם קצת, אפשר גם לגעת בהם עוד קצת, אבל בגדול אני חושב שהבנו שמדובר פה, בין אם זה על משוואות לינאריות בכמה אמרת, מיליוני או מיליארדי משתנים, אני לא יודע כמה.
בוא נגיד זה 2 בחזקת 100 גם, אז זה מספר יותר מהחלקיקים.
כן, אז למרות שיודעים לפתור משוואות לינאריות, לא יודעים בסדר גודל כזה, ואני מניח שיש גם בעיות אחרות שהן לא לינאריות. אז עכשיו בוא ניקח את זה רגע קופסה שחורה. יש פה אלגוריתם די מורכב שדורש הרבה מאוד כוח חישוב. הזכרת מקודם שחלק מהבעיות, אם לא כולן, אין בעיות שהן NP קשות, כלומר לא קיים להן פתרון שהוא יעיל. איך בכל אופן באמצעות ברוט פורס ואולי כל מיני יוריסטיקות וקירובים, איך אפשר לפתור אותם בזמנים של, כמו שאמרת, שניות?
אוקיי, okay, אז פה בעצם נכנסים להרבה דברים בשביל לעשות את זה. דבר ראשון, השפה שבחרנו לעבוד איתה היא דווקא קצת קאונטר למה שאנחנו אומרים, כי אנחנו עובדים בפייתון. ובחרנו לעבוד בפייתון כי זו שפה שאמרנו יש פה הרבה ריסרצ'ר שצריכים לעבוד, ואנחנו מאוד מאמינים שאני כותב, כשאני כותב, אני כותב את זה to production, ולא אני כותב איזה משהו ואחר כך מעביר את זה למפתח, בפרט שאנחנו ארבעה אנשים באותו נקודת זמן, אז אין להעביר את זה לאף אחד, ואתה רוצה לנצל את כל הכלים המתמטיים והדברים שיש בפייתון, שפה מאוד נוחה, עשינו POC של ביצועים של פייתון מול Node.js בזמנו ו-C-Sharp, סתם כדי לחוש, פייתון היה ביצועים בסדרי גודל גרועים יותר, פי 20, אבל מה שכן, לפייתון יש אינטרפרטר מיוחד שקוראים לו PyPy, PYPY, שבעצם זה בדיוק שפת פייתון, אבל זה לא אינטרפרטר C פייתון, זה אינטרפרטר אחר שכתבו, שמה שמיוחד בו זה שהוא עושה JIT, הוא עושה Just In Time Compilation.
והוא עצמו כתוב בפייתון, דרך אגב.
באיזה R, משהו גרסת R, משהו R פייתון, לא זוכר את המינוח בדיוק שלו. אנחנו התחלנו את היחסית שהיה יחסית בחיתוליו, אבל פתאום ראינו שהפרפורמנס איתו הוא די היה אקוויבלנטי כמו ל-Node.js, שזה היה חצי מ-C-Sharp נגיד. ואז אמרנו, אוקיי, אז אפשר לזרום עם זה. הריסק בלעבוד עם פייפה זה שכשאתה צריך לעבוד עם ספריות חיצוניות שכתובות ב-C, אז לא הכל ייתן לך חוויית out of the box, לפעמים אתה תצטרך לכתוב איזשהו רפר, לפעמים הביצועים דווקא שם לא יהיו בתחומים שאתה אוהב.
אבל זה לא הקסם בלעבוד בפייתון, בדאטה סיינס, זאת אומרת, השימוש בספריות כמו NumPy ו-Scikit Learn וכו', זאת אומרת, שהם כולם כתובות ב-C, יש להם רפרים בפייתון, אבל הם כתובות ב-C, אז זאת אומרת, אם אתה לא יכול להשתמש בהן, אז למה להשתמש בפייתון?
אז הם כן דאגו שדווקא לדברים הקומונס האלה בעצם הם כן יעשו או אינטרופרביליות מסוימת או ממש יכתבו את זה, ואפילו היום הם כבר התקדמו לרמה שכבר אפשר להריץ את זה יחסית מפייפה, יש ממש ליסט שמראה איזה פקג'ים הם תומכים ואיזה לא, וזה אוטומטי מריץ את הטסטים ומראה לך, אז כן, אז בעצם את הדברים המתמטיים הצלחנו לקבל, את הדברים האחרים אולי פחות, גם מעבר לזה, גם אנחנו, יש חלקים מסוימים שלנו, אפילו עם כל הדבר הזה, כשכבר עשיתי רידוקציה לאיזה בעיה בגרף, ואני ממש ממדל איזושהי בעיה מתמטית, כתבתי בעצמי ב-C++ את האלגוריתם שפותר את זה, את הרפר שהפייפה יפעיל אותו, והוא מפעיל אותו. אז זה היה סטפ 1, להגיד, אוקיי, אנחנו יכולים לעבוד עם פייתון, לתת לריסרצ'רס לעבוד, והפרפורמנס לא יהיה ברמה בלתי שמישה בעליל.
אוקיי, אבל זה ממש במיקרו, זאת אומרת, זה תהליך בודד, אבל אני מניח שכשאתה בא לפתור בעיה כזו גדולה, לא מספיק להריץ תהליך אחד על CPU אחד, צריך לבזר את הבעיה, ופה אני מניח שהדברים מתחילים להיות יותר מעניינים.
קודם כל, איפה אתה שומר את הדאטה בשביל לגשת אליו?
תראה, הדאטה טרום חישוב, אני פשוט שומע, אנחנו עובדים עם מונגו, ספציפית בסרוויס הזה, אז אנחנו שומרים את זה שם כאיזשהו JSON document, זה בעצם מה שנוקרים הדאטה של התרחיש. הדאטה שאנחנו מתחילים לייצר תוך כדי אופטימיזציה, זה כבר מתחיל להתחלק בין דברים שיושבים בזיכרון, דברים שיושבים בדיסק, וזה בעצם גם קשור קצת לדיסטריביושן של הסיפור הזה, אז בעצם...
זאת אומרת, רגע, מה שאתם מחזיקים במונגו זה בעצם האינפוט, מה שאתם מקבלים מאותו לקוח?
כן, אז נגיד, הלקוח בעצם הוא בעיקר הדאטה שהוא עובד ומנווט במערכת ושולף את הדאטה, את התוצאות ואת התרחישים, זה סביב מונגו.
וזה לא הרבה דאטה, אני מניח, זאת אומרת, זה...
כשאתה מתחיל לפתח את הבעיה, פתאום נפתח העולם שלם של משתנים.
נכון, אבל זה לא שבמונגו, זה כבר בדומיין של ממש של המתמטיקה. במונגו זה פשוט הדאטה של ברמת הלקוח, איך הסידור נראה, מה הנסיעות, מה הנסיעים, הדאטה עצמו, אז בעצם רובו יושב בזיכרון וחי בזיכרון באותו זמן של האופטימיזציה ונעלם, כאשר בעצם אנחנו עשינו פה כמה דברים. אחד, ניצלנו את היכולת של לינוקס לעשות פורק לפרוססים ולהעתיק איתם את הזיכרון, שבעצם המטרה הייתה לחסוך סיריאליזציה, דיסיריאליזציה של דאטה שאני מייצר, אז בעצם אם אני בניתי לעצמי כבר איזשהו שלב מהדאטה, שנגיד הגעתי לאיזשהו סטפ באלגוריתם, ועכשיו אני רוצה לעשות את הסטפ הבא, ואני יודע שאני יכול למקבל חלקים ממנו בעצם, בגדול אני רוצה לבנות את מרחב האפשרויות שלי לפתרונות, ותמיד בנייה של מרחב אפשרויות זה משהו שממש ניתן למקבול, כל חלק בונה, כל תהליך יבנה חלק מהתת מרחב הזה, ובעצם אני יכול מיידית לעשות פורק להרבה פרוססים באותו נגיד מכונה, הם כולם מקבלים את אותה תמונת זיכרון, הם כולם עובדים, מסיימים את העבודה שלהם, מתקפלים ומחזירים, אבל זה בעצם ברמת מחשב אחד.
אז כל הזמן אתה תיקח ו... את אותה תמונת זיכרון, תשכפל אותה וכל אחד יעבוד על חלק ממנה?
נכון, בדיוק, ויחזיר לתשובה על חלק ממנה, ואז בסוף אני אעשה אגרגציה, אבל זה נותן לי לנצל הרבה קורים במחשב אחד, בצורה יחסית יעילה שחוסכת ממני את הצורך של לסרלז את הבא, כי בעצם התוך הכמות של, כשאני כבר עובד בזיכרון, אני כבר מייצר הרבה מידע, אז אני לא רוצה כל פעם להתעסק באיך אני מעביר עכשיו חצי ג'יגה, להרבה פרוססים וכדומה, ומכיוון שהם read only על הדאטה הזה, כלומר הם לא נוגעים בו, אז בעצם כשאני עושה fork בממורי של הלינוקס, הוא עובד בשיטה של copy on write, רק אם אתה משנה את הזיכרון, הוא מתחיל לייצר ולהגדיל את כמות הזיכרון בכל sub process, אז לכן אני קורא את המידע הזה, והכתיבות הן קטנות, אני מייצר יחסית דאטה קטן מכל הדבר הזה ומחזיר אותו.
אתה מוגבל למספר הקורים? וכמובן לכמות הזיכרון, כי אתה בעצם משכפל את הזיכרון כל הזמן.
כן, אתה לא בדיוק משכפל בגלל מה שעכשיו הסברתי עם ה-read only, כי הוא רק משכפל אם אתה נוגע בזיכרון, כל עוד לא שינית אותו, הוא יצביע לאותו בלוק בזיכרון.
זה אותה...
אז כן, אבל זה במחשב אחד. כמובן, שאתה רוצה למקביל את זה על הרבה מחשבים, אז אתה כבר כן מתחיל לדאוג איך אתה מעביר את המידע הזה. היה שלב שהשתמשנו הרבה ב-EFS, כי זה פשוט נוח ש... מי שמתחיל את העבודה כותב לאיזשהו קובץ של כמה מאות מגה את הדברים, וכולם קוראים את זה כאיזשהו פייל סיסטם.
תזכיר מה זה EFS?
EFS, Elastic File System של אמזון, דרך אגב כל המערכת שלנו היא דיפלויד באמזון, אז זה יחסית היה נוח, אבל זה היום לא כזה best practice. עכשיו, בעצם, אבל כל מה שאמרתי עכשיו הוא... אני עדיין צריך לעשות ספון לאיזושהי מכונה ולעבוד עליה, ולעשות ספון למכונה לוקח זמן, חצי דקה נניח.
זה לא כמה שניות.
בדיוק. ואז אני אומר, אוקיי, נניח אני רוצה למקבל את זה פי אלף. אז אני צריך עכשיו, נניח כל מכונה של הקור אחד לצורך המחשב, אפילו פי 10,000. אני צריך לעשות ספון ל-10,000 מכונות, חצי דקה לשלם על פרש, שאני לא מקבל כלום מהם, אז אני מכפיל חצי דקה כפול 10,000, שילמתי טונה של כסף, ואז אני יכול להריץ משהו מהר, אבל הם רצים כל אחד שנייה, אבל שילמתי פי 30 על ההרצה הזאת. ואז פה בעצם נכנס לדי ביטוי נושא של serverless, שבעצם ה-use case שלנו של serverless, הוא לא בקטע של לחסוך אופס, את המורכבות של לייצר את האופס, אלא פשוט לחסוך כסף, ובגלל שהאופי של העבודה הוא ברסטים, מישהו עכשיו עושה את הבקשה הזאת לייצור סידור, לעשות את האופטימיזציה, זה לא שיש לנו איזה 100,000 יוזרים אפליקציה שכל רגע מפעילים משהו, זה דברים שקורים כתגובה מבן אדם שעכשיו עושה תכנון, אז זה מאוד אופי של פלואידי מאוד משתנה, אני לא יכול להגיד שפתאום יש לי...
ספורדי,
אני לא יכול להגיד שפתאום יש לי 3 שעות שאני צריך 10,000 מחשבים למעלה. אני יכול לצטרך אותם ל5 שניות, ואז יש לי חצי דקה מטה, ואז 5 שניות, ואז אמרנו, רגע, אז serverless בדיוק קלאסי לסיפור הזה, כי אני בעצם יכול לקבל מספר אדיר של קורים ברגע, לשלם רק על החלקיקי שנייה שאני בעצם צריך, ולבצע את העבודה. אבל גם זה מכניס כמה אתגרים. א', אמזון מגבילים אותך יחסית במספר שאתה יכול להרים, נגיד אתה יכול להרים אותו לזה 1,000 או 2,000 במכה, ואז הם מתחילים להוסיף לך עוד 500, עוד 500, עוד 500 כל דקה, זה מתאים יותר באמת לפחות לפאטרן שאני מתאר.
כי הם צריכים לעשות את הספון של המכונות.
נכון, אבל גם כי זה באמת יותר מתאים לתבנית כזאת, שאולי באמת יש לי 20,000 פעולות בשנייה באופן רצוף, אז בוא לאט לאט נעלה לשם, לא שאני צריך 20,000 ולקפל. אז בעצם אנחנו עכשיו, אנחנו ממש בשלב כזה של POC, שאנחנו עושים את זה עם בינאריס, שאתם גם ראיינתם אותם פה, שבעצם הם נותנים לך את ה-latency הרבה יותר נמוך, ואפילו כל מיני, אנחנו מדברים, כל מיני, בגלל שזה בכזה close touch, אז כל מיני דברים של API, כמו לבקש ממנו, תגיד לי, יש לך 10,000 מכונות כרגע? לא, יש לי 5,000, אז טוב, כך 5,000, כי עד שתרים עוד 5,000, אני כבר לא צריך את זה, אני אסיים את האופטימיזציה, אז יותר להבין את הסטייט, אבל כל זה גם מכניס עוד בעיה, שבעצם מה שדיברתי עליה בהתחלה, של just in time compilation, בעצם היתרון בלעבוד עם, Java, PyPy, כל דבר, זה בעצם שיש את הקומפילציה הזאת בזמן אמת. עכשיו, אם אתה מריץ משהו לשנייה, הוא לא מספיק בכלל להתחמם ולעשות את ה-Just-in-Time Compilation הזה, אז אתה בעצם רץ בביצועים מאוד מאוד גרועים 4, 5, אפילו 10 שניות הראשונות, ממש ממש גרוע, עד שזה מתכנס למהירות הנכונה, אז אתה בעצם עוד הפעם משלם 10 שניות על ריק. ובעצם מה שפה אנחנו עושים, זה אנחנו...
10 שניות, נזכיר, 10 שניות כפול...
כפול 10,000, נכון, שזה בעצם הופך ליום. ובעצם מה שפה אנחנו עושים, זה אנחנו אומרים, אוקיי, למה שאני לא יחמם את הפרוססים האלה מראש, שיעשה להם סנאפשוט של הפרוסס כמו שהוא מתמונת הזיכרון לדיסק, וכשאני אעשה את ההרמה הזאת של הסרברלס פאנקשן, אני בעצם ירים את הפרוסס שהוא כבר חומה מראש אצלי בבילד פרוסס. בשביל זה אנחנו בעצם עובדים עם קריו, שזה בעצם משהו שנותן לך, המוטיבציה שלו זה יותר היה שאני רוצה בזמן פרודקשן להיות מסוגל לעשות סנאפשוט, לקבל את התמונה של האפליקציה, להעביר אותה למקום אחר ונגיד לתחקר אותה, או אפילו לעשות רילוקיישן לאפליקציה עם התמונת זיכרון שלה. אבל זה ממש בעצם, חיפשנו, אמרנו רגע איך אני עושה, זה חייב להיות משהו כזה, ואז ראינו את הכלי הזה.
אוקיי, אבל למעשה, רגע, החימום, א', הוא לא חוסך בלייטנסי, זאת אומרת, עדיין יש זמן חימום ואחר כך זמן ריצה, לייטנסי הוא לא חוסך, אבל הוא כן חוסך לך בהרבה מאוד כסף, נכון?
הוא חוסך לך גם בלייטנסי באיזשהו מובן.
אוקיי, רגע, החימום הוא פר ריצה, או שזה חימום פר גרסת פרודקשן?
החימום הוא בבילד, אני בונה כבר את הפרוסס מוכן, מחומם, אוקיי, ואז אני פורס אותו בסרברלס.
אוקיי, אז הנה מה שאני לא מבין. אז ג'יט בדרך כלל מה הוא עושה? הוא מסתכל על פאטרן של ריצה, ולפי זה הוא עושה אופטימיזציה. נכון? עכשיו, אם עדיין לא הייתה ריצה, אם הייתה רק קומפילציה, עדיין לא עבר דאטה בתוך התוכנית, איך הוא יכול לעשות אופטימיזציה של just in time?
נכון, אז בעצם בשביל לחמם אותו, אני צריך להריץ את הפרוסס הזה תחת אופטימיזציות במעבדה, מה שנקרא.
אוקיי, ועכשיו השאלה, אם אתה מריץ את זה תחת אופטימיזציות במעבדה, האם זה בהכרח יהיה גם אופטימלי לדאטה האמיתי שלך?
כמובן שאתה יודע, יש פה נעשה של, או גם סוג של אובר-טיונינג, ברור שכשאתה עושה just in time compilation, והמערכת שלי משרתת מאות לקוחות, אז בסוף הוא יעשה את האופטימיזציה באיזושהי צורה גלובלית, אז זה לא יהיה fine-tuned לכל אופטימיזציה, וגם ברגיל בפרודקשן זה לא יעשה warm-up לכל סיטואציה, אבל זה דרך אגב כיוון מעניין מה שאתה מעלה, כי אני יכול תיאורטית להגיד לכל לקוח, לחמם לעצמי איזה פרוסס כזה, ואז ממש לשפר את
זה. זו הסיבה ששאלתי על ה-latency, כי במקרה הזה אתה תחסוך בכסף, אבל כנראה לא תשפר את הלייטנסי, זאת אומרת, תהיה לך איזה 10 שניות חימום פר לקוח, ואחר כך ריצה של כמה שניות.
נכון.
אוקיי?
אני אחסוך 15 שניות, נניח, לייטנסי.
כפול מספר האינסטנסים, כן. כפול...
לא, כלייטנסי 15 שניות, כעלות 15 כפול מספר הפונקציות.
אוקיי, עכשיו גם מקודם הזכרת את זה, שהשתמשתם בתכונה של לינוקס, של copy on write וכו', האם זה משהו שישים גם בלמדה?
פה זה טיפה ספציפית בדוגמה הזאת שאני מתאר, כי בעצם אני מדבר על כל מיני עקרונות כלליים שאנחנו מפעילים בהרבה מאוד שלבים במערכת, אז יש שלבים שעדיין אין לך באמת ערך גדול מלהעלות את זה עכשיו בסרברלס, כי זה מספיק שאני מקבל את זה פי 16 קורים שיש לי למכונה וחסכתי במקום 20 שניות זה יהיה שנייה וחצי, אז אין לי הרבה ערך, אבל במקרה של הסרברלס שם פחות. כי הפרוסס אתה בדרך כלל אומר, אתה יכול תורתית לעשות את זה, אבל אתה בעצם מסתכל כמה קורים נתן לך האינפרסטרקצ'ר הסרברלס, ואתה מנסה לנצל את העובדה שאולי הוא נתן לך יותר, אבל זה כנראה הוא לא יעשה את זה, הוא ייתן לך אחד.
דרך אגב, זה לא נכון להגיד שאין פרוסס, אפשר להריץ פרוססים גם בפונקציות למדה, רק שאתה מקבל איזשהו שבריר של מכונה, משהו מאוד צר, אולי עם שני קורים, אני לא יודע מה הם נותנים היום, אז כנראה שזה לא משתלם. אבל אתה כן יכול להריץ פרוסס.
אבל זה בעצם לאנוס את הקונספט.
כנראה, כן. אבל אני אומר לצורך העניין, אם אתה רוצה להריץ איזשהו פרוסס של אפאצ'י לדקה, שתיים, זה משהו שאתה לגמרי יכול לעשות בפונקציית למדה.
כן. לא, גם אנחנו בעצם עושים את זה, כי אני מראים פרוסס מחומם בתוך הפונקציה הזאת. כלומר, הפונקציה היא רפר.
הפונקציה היא רפר שמרימה פרוסס שאפשר עכשיו על זה כמו איזשהו אקסקיוטיבול, זאת אומרת משהו שהוא כבר מקומפל, עם מריצת הפרוסס הזה, קורא את האוטפוט שלו ומחזיר לך את התשובה.
בדיוק.
אוקיי.
כפונקציה.
אנחנו גם עשינו את זה, נגיד שרצינו להריץ גו בפונקציות למדה לפני שדעת מיכל זה בילטין, אז הרמנו שים ב-Node.js שמפעיל פרוסס בגו, קורא את האוטפוט שלו ומחזיר את התשובה.
כן. תיאורטית אתה גם יכול קצת לגנוב זמן אמזון, כי בעצם לא באמת יארגו את הקונטיינר שלך באופן מיידי, אז אתה יכול, אתה לא רוצה לעשות זה שלא יעלו עליך, אבל אתה יכול לגנוב עוד זמן CPU בזמן שהקונטיינר שלך שם נח, אבל זה כנראה לא הכיוון הנכון.
כן.
ומאזיננו
מאמזון, כן. אל תשימו לב. טוב, מעולה, אנחנו כבר נכנסנו עמוק, אנחנו לקראת הסוף. רציתי לבדוק אם לפני סיום יש עוד נושאים שרצינו לחסות ולא כיסינו.
אם יש נסיעות שלא נסענו.
האמת שאולי אני גם שווה לציין שבעצם סוג הלקוחות שצריכים את המערכת הזאת, זה לא בעצם רק תחבורה ציבורית, זה בעצם הנושא של נסיעות המונים. למשל, יש חברה קטנה בסן פרנסיסקו, פייסבוק, שהיא בעצם עובדת עם המערכת שלנו. יש לה צי של כמה מאות אוטובוסים, שהם בעצם מנהלים מערך הסעות של העובדים שלהם. זה אפילו בסדר גודל של חברת תחבורה ציבורית, זה חברה בינונית ומעלה, והם גם הולכים לגדול לאזור ה-700 עכשיו, שהם פותחים עוד קמפוס. וזה בעצם, אנחנו רואים שהתחום הזה של מס טרנזיט, הוא תחום שהוא מאוד לפני אבולושן יותר רציני. בעצם כל התחום של מוביליטי נורא משתנה היום סביבנו, כל האובר, ליפט, ויה וכדומה, אבל הם כולם מתעסקים בטרנזיט של רכבים קטנים, נסיעות קצרות, הם לא מתעסקים בבעיות האלה של איך אני מסיע מסה מאוד מאוד גדולה של אנשים, שבסופו של דבר אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אין יותר רכבים פרטיים, אבל כולם מגיעים לתל אביב, ברכבים קטנים, כאשר הם גרים ברעננה או בפרדס חנה, קרקור, אתה צריך למצוא פתרונות אחרים. זה לא יעיל להביא מונית עם שלושה נוסעים מפרדס חנה לתל אביב, אתה צריך למלא רכב שיש בו 20 מקומות. ולחכות היום לאוטובוס בתחנה, וזה בדרך כלל ייקח פי שתיים, אם לא יותר זמן, בגלל שהוא עוצר בכל כך הרבה תחנות. זה בעצם תחום שהוא בעצמו מאוד, מאוד מיושן, עובד אותו דבר כבר די 100 שנה מבחינת השיטת העבודה שלו. ונגיד בחברות כמו פייסבוק או חברות דומות כאלה שבעצם בונות רשת מאוד 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 יעילה למטרה הזאת של להסיע אנשים שמה, אם לא אתם אמרו משהו כמו 70%, 80% מהאנשים פשוט נוסעים באוטובוסים שלהם, זה גם אוטובוסים ממותגים וחושבת איזה פגישות ודברים כאלה, אבל אז בעצם אנחנו חושבים שהתחום הזה הוא לקראת מהפכה, אנחנו מאוד מאוד נכנסים בשוק הזה בצורה שהיא לא רק עושה את מה שעושים היום יותר טוב, אלא ממש משנה אותו, כמו מה שדיברנו על הריל טיים, גם הנושא הזה של בעצם לעשות החלטות שמבוססות דאטה, באיך אני בונה את הקווים האלה, ובעצם התחום הזה ממש לדעתנו לקראת פריחה רצינית, ואנחנו גם חשים את זה, הרבה מאוד אותות מהשוק, ממשקיעים, מ-OEMs, מאוד מאוד מתעניינים, מה אפשר לעשות פה קדימה.
טוב, בפייסבוק אני גם מניח שאתה יכול לעזור לנו לתכנן את ארוחת הצהריים, הפס החם, הפס הקר, שלא ייווצרו תורים מיותרים.
כן.
כן, גם להזכיר שלמעשה נגיד שירותים כמו אובר ודומיהם, הם אולי מאוד נוחים לנו כקונסיומר, אבל בתמונה הגלובלית, הם בסך הכל מגדילים את בעיית הצפיפות בכביש לאין שיעור, והפתרונות כמו שלכם, הם עושים, לפחות מקלים על בעיית הצפיפות בכביש.
כן, באובר למשל, יש מנות היום, הם הגיעו סרגו של 5 מיליון נסיעות ביום, עכשיו זה מצחיק, אנחנו חברה שבריר בגודלה מאובר, אבל אם תסתכל כמה נוסעים במערכת שלנו ביום, אתה מגיע לסדרי גודל אותו דבר, אם לא יותר. רק בישראל, באזור השרון, יש לי כמה מאות אלפים שנוסעים שם. תסתכל בארצות הברית, אנחנו פעילים שם במאות ערים. זה מספרים כנראה מהותית יותר גדולים. אני מתחס לא באמת עשיתי את החישוב הזה מספיק. אז בסוף שאתה צריך להסיע את הכמות הזאת של אנשים, אתה צריך משהו מודיעי. אפילו בארצות הברית היום, מתוך כל האנשים שנוסעים בבוקר, 0.2%, משהו כזה, או 0.5%, זה בשירותים כמו אובר, ליפט וכדומה, 76% נוסעים ברכב הפרטי שלהם, ואת זה אנחנו רוצים לשפר, והדרך לשפר זה לייצר תחבורה מס טרנזיט, הרבה יותר חכמה, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר בסוף לנוסע, לא רק חוסכת כלכלית וזיהום, שכמובן דיברנו על זה ודברים כאלה, אבל פשוט יוצרת חוויה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר פרדקטבילית, ומקצרת את זמן הנסיעה.
יש המון כיוונים כשמסתכלים היום על על התחבורה העתידית והרכבים האוטונומיים שנכנסים, כן, מבסוטים מזה שיהיו יותר רכבים אוטונומיים. האם זה באמת המהפכה האמיתית? האם יותר אנשים יעברו למאס טרנזיט?
אז תראה, זו שאלה, תמיד אתה יכול למצוא מאמרים לכל כך הרבה כיוונים, למשל אומרים שרכבים אוטונומיים באיזשהו מובן יורידו את התנועה לכבישים, כי נגיד נחלוק אולי אנשים ברכב, מצד שני, שוכחים העובדה שרכב אוטונומי פתאום מייצר לך הרבה יותר נהגים שלא היו שם אף פעם, ילד שצריך ללכת לבית ספר בבוקר, האבא שלו או אמא שלו מסיעה אותו, ואחרי זה נוסע לעבודה, פתאום בבוקר יש לך שלושה אנשים שצריכים להגיע למקומות שונים, בוא ניקח שלושה רכבים, הרכבים האלה חזר ריקים, צריכים לנסוע ריקים ולייצר משהו דד-הדס בעיר, שהיום אין אותם. אז יש בכלל תחזיות שומעות שזה יגרום לפקקים נורא גבוהים, זאת אומרת, זה דברים, אתה יודע, זה קשה נורא לעמוד, ולכן אנחנו מעניינים שברור שזה יביא הרבה מאוד ערך, הרכבים אוטונומיים אין ספק, אבל רק רכבים קטנים אוטונומיים, לא יפתור לנו את הבעיה, הוא רק יחמיר את הבעיה, זה חיות שילוב של רשת של רכבים גדולים שעושים את המרחקים היותר גדולים, ורכבים הקטנים שעושים את ה-first ו-last mile, מה שנקרא, עושים את הפיזורים והאיסופים בנקודות קצה. אז זה איך שאנחנו רואים את העולם. די מאמין שאין ברירה שהוא ילך לכיוון הזה, או שכמובן כולנו נעבוד מהבית ולא נזוז, ואז זה גם פתרון אחר.
כן, אני לא יודע, לי יש תחושה ש... ואתה זרקת על זה משהו בכיוון של פייסבוק, אבל שהרכב או הזמן הזה שאני בטרנזיט, הוא לא יהיה זמן מת. כשאני נוהג הוא זמן מת, חוץ מלכל מאזיננו ששומעים עכשיו את הפודקאסט בנהיגה.
שאותו, שרק לכם אנחנו מחיים את הזמן הזה ועושים אותו ממש כיף ומפרגן.
אבל לקיים פגישות.
זה כבר היום אני חושב שאני עושה, אני כל שיחת טלפון שצריך לעשות אני קובע אותה או בבוקר בנסיעה או
כן, זה נורא נוח ברכב פרטי, אבל אולי בכלל אני כאילו למה שהמשרד שלי לא יהיה בתנועה.
כן, יש אנשים שכמוני למשל, שאם הם קוראים בנהיגה וכאלה, אז יש להם קצת בחילה, אז לנסוע, הבנתי שמראים שכשאתה ברכב אוטונומי ואתה לא נוהג, זה מאוד בעייתי לאנשים כאלה. פתאום אתה מאבד.
אני נגד.
זה כמו הקריאה.
לא, כמובן, התכוונת לא קריאה בנהיגה, קריאה בנסיעה.
כן, כמובן.
אבל תראה, אני מניח שגם זה פתרון ככה, להזיז את הטקסט יחד עם האופק, ויש פתרון קוגניטיבי שיעבוד על זה.
נכון.
טוב, אז רציתי להגיד תודה.
תודה רבה.
ולפני שאנחנו נסיים, אנחנו נזכיר שאנחנו כבר הרבה זמן עובדים על כנס רוורסים הקרוב. אז רוורסים סאמיט 2018 הולך לקרות בשמינית שהיא לאוקטובר 2018 כמובן בתל אביב. הקריאה להצעות כבר נסגרה ואנחנו עובדים על האג'נדה, וההרשמה עצמה תיפתח באזור ספטמבר, וסטי טיונד, אנחנו נודיע בדיוק מתי זה יקרה והם מוזמנים לבוא. תודה, להתראות.
להתראות.
להתראות.